זבחים דף ט, מתחילים בעזרת השם דף ח עמוד ב, בשורה האחרונה למטה, אימה. יש הלכה מחודשת בקורבן פסח, שכששוחטים אותו בשאר ימות השנה, לא בערב פסח בי"ד בניסן בין הארבעים, אלא בשאר ימות השנה, אם שוחטים אותו שלא לשם פסח, הוא כשר והוא נחשב קורבן שלמים. מה המקור לזה? כתוב הפסוק, ואם מן הצאן קורבנו לזבח שלמים. קורבן פסח זה הקורבן שמקריבים אותו מכל סוגי הצון, הזכרים. אז הקורבן שמקריבים מן הצון, במשך השנה הוא יכול להפוך להיות קורבן שלמים. אומרת הגמרא, מאיפה לומדים אבל שברגע ששוחטים את הקורבן פסח בשאר ימות השנה, לא לשם שלמים, אלא לשם עולה לדוגמה, לשם קורבן אחר, הוא גם יחשב קורבן שלמים. המילה הזאת לומדים, את החידוש הזה לומדים מהמילה לזבח, שלכל זבח ששוחטים את הקורבן הוא הופך להיות קורבן שלמים. אם שוחטים קורבן פסח בשאר ימות השנה, הוא הופך להיות קורבן שלמים. שואלת הגמרא עכשיו, אימה, לכל דשחית לי להווה כבתי, אולי נאמר שקורבן פסח בשאר ימות השנה, אם ישחטו אותו לקורבן עולה, הוא יהיה קורבן עולה. כל דבר שישחטו אותו, לשמו, שהוא יהיה כמותו. למה אתה אומר שכל פעם כששוחטים קורבן פסח בשאר ימות השנה, שלא לשמו, הוא הופך להיות קורבן שלמים? תרצת הגמרא, אמר רבי אבין, זה תירוץ ראשון, דוחין קודשים הנאכלים אצל קודשים הנאכלים. כשאתה בא לשנות ולדחות את הקורבן פסח שהוא יהפוך להיות קורבן אחר, אני מעדיף לקחת את הקורבן האחר שיהיה כמו הקורבן פסח. כמו שהקורבן פסח, הרי אוכלים אותו כל אחד ואחד מעם ישראל, יכול לאכול מהקורבן פסח, אם הוא ראוי, אם הוא טהור וכדומה. אם כן, כשאתה דוחה אותו לשאר ימות השנה, תדחה אותו לכזה קורבן שהוא גם ראוי לאכול לכל עם ישראל. ואין דוחין קודשים הנאכלים אצל קודשים שאינם נאכלים. מצד שני, אתה לא יכול לדחות קורבן פסח שהוא קודשים הנאכלים לכל אדם, לשם קורבן עולה למשל, שהוא לא נאכל, אלא מקטירים אותו ושורפים אותו לגמרי על גבי המזבח. שואלת הגמרא, אתו חטאת והשם מי לא מתאכלי? וכי קורבן חטאת וקורבן השם, ששתי הקורבנות האלה יש להם דין שהם נאכלים על ידי הכהנים, זכרי כהונה, לפני מן הקלעים, דהיינו בתוך בית המקדש, וחלק מזה מקטירים על המזבח. אבל על כל פנים, יש את החלק של הכהנים שנאכל. אז אם כן, למה שלא נאמר שקורבן פסח בשאר ימות השנה יהפוך להיות או קורבן חטאת או קורבן אשם? מתרצת הגמרא, אלא דוחין קודשים הנאכלים לכל אדם אצל קודשים הנאכלים לכל אדם. קורבן פסח לא נאכל רק לזכרי כהונה, לכהנים זכרים, אלא הוא נאכל לכל יהודי ויהודי, אם הוא תיאר את עצמו ואם הוא עבר ברית מילה והוא עבר את כל הכללים שצריך לעבור, אז כל יהודי יכול למעשה לזכות ולאכול מהקורבן פסח. אז אם כן, כשאתה בא לדחות את זה בשאר ימות השנה, מקורבן פסח לקורבן אחר, תדחה אותו לכזה סוג קורבן, קורבן שלמים, שגם הוא נאכל, הקורבן שלמים לכל עם ישראל. אבל אם תדחה אותו לקורבן חטאת לדוגמה, הוא לא נאכל לכל עם ישראל, הוא נאכל רק לכהנים, אז אני מעדיף לדחות קורבן פסח לשם קורבן שלמים ולא לשם קורבן חטאת או אשם. זה תירוץ של רבי אבין. הבן של רבי אבין, קראו לו רבי יוסי, רבי יוסי ברבי אבין, הוא תירץ תירוץ דומה אבל שונה. אומר רבי יוסי ברבין, רבי יוסי ברבין אמר, דוחין קודשים קלים אצל קודשים קלים. יש הרי בין הקורבנות זה מתחלק לשתי חלקים, יש קודשים קלים ויש קודשי קודשים. דוחים קודשים קלים אצל קודשים קלים ולא אצל קודשי קודשים. מה ההבדל בין קודשים קלים לקודשי קודשים? קודשים קלים זה דבר שנאכל לכל אדם, ולאו דווקא בבית המקדש, אלא בכל ירושלים. זה בגדול. ובקודשי קודשים, זה דבר שנאכל רק לזכרי כהונה, או שזה לא נאכל בכלל, אלא זה כולו הולך למזבח. ואם הוא כבר כן נאכל לכהנים, זה רק בתוך בית המקדש. קוראים לזה בלשון של חז"ל, לפנים מן הקלעים, אני בתוך בית המקדש. אם כן, כשקורבן פסח, הוא הרי קודשים קלים. אם הוא נדחה בשאר ימות השנה, תדחה אותו לקודשים קלים. אל תדחה אותו לקודשי קודשים, דיינו לחטאת אשם או רחוק מזה לקורבן עולה. זה תירוצו של רבי יוסי ברבי אבין. מה תקיף לה? כן, דוחים קודשים קלים, נשיב על המילים. דוחים קודשים קלים אצל קודשים קלים, ואין דוחים קודשים קלים אצל קודשי קודשים. מצוין, עדיף לדחות קורבן פסח לשלמים מאשר לחטאת ואשם שהם נחשבים קודשי קודשים. עכשיו באה הגמרא להקשות ארבע קושיות, ממש כמו בליל הסדר שיש ארבע קושיות. אז הנה פה יש לנו קורבן פסח, אמנם זה לאו דווקא ליל הסדר, זה שלא בזמנו, אבל לכל פנים ארבע קושיות יש. ובכן, שואלת הגמרא ארבע קושיות על ההנחה הזאת שאנחנו אומרים, שקורבן פסח דוחים אותו רק לסוג כזה קורבן שדומה לו. חלק מהקושיות זה גם על רבי אבין, שאמר שדוחים קורבן פסח לכזה סוג קורבן שנאכל לכל אדם, דיינו שלמים, וחלק מהשאלות זה גם על דברי, וחלק מהשאלות זה רק על דברי בנו של רבי אבין, רבי יוסי ברבי אבין, שאמר שדוחים קודשים קלים אצל קודשים קלים, קורבן פסח שזה קודשים קלים, לשם קודשים קלים, וננסה בעזרת השם כל שאלה לבאר על מי נשאלת השאלה הזאת. והשאלה הראשונה, מה תקיפלה, הוא מגיע עם התקפה. רבי יצחק ברבי סברין, יש מפרשים שהכוונה רבי סברין, שהוא היה אחד מהסברה אי, הרי חלק מהשתלשלות הדורות בהיסטוריה, זה היה התנאים שחיברו את המשניות, המוראים שחיברו את הגמרא, אחר כך היה את הרבנן סבורה אי, כך קראו להם, אחר כך היה את הגאונים, יותר מפורסם זה הראשונים, אחר כך האחרונים, אחר כך דורנו אנו. ובכן, רוצים לטעון שהוא אחד מהסבורה אי, לכן קראו לו רבי סברין. בכל אופן, מה הקושייה הגדולה של רבי סברין? מה תקיף לה רבי יצחק ברבי סברין? אימה, אולי נאמר, שחטאי לשם מעשר, להווי מעשר. השאלה הזאת זה למעשה גם על דעת רבי אבין וגם על רבי יוסי ברבי אבין. מה אתם אומרים שדוחים קורבן פסח לשם קורבן שדומה לו, או קודשים קלים, או קודשים הנאכלים לכל אדם, אבל על כל פנים למשהו שהוא דומה לו. אם כן, יש לי דוגמה מאוד טובה, אולי מעשר בהימה. מעשר בהימה זה קורבן פילי פלאים, שכשאדם נולדו לו בעדר שלו הרבה ולדות חדשים באותה שנה, אז כל שנה הוא לוקח את כל הולדות החדשים, שם אותם בתוך דיר מיוחד, פותח שער שאפשר לצאת ממנו רק בהימה אחת, ואז הוא מעביר אחת, שנייה, שלישית, רביעית, עד שהוא מגיע לעשירית, ואז הוא לוקח מקל שהוא תובל אותו בתוך צבע אדום, והוא מכה על העשירי, על הבהמה העשירית שיצאה, והיא הופכת להיות קודש להשם, קורבן מעשר בהמה. מצוין. אולי נאמר עכשיו, מעשר בהמה הזאת, למעשה היא נחשבת כקודשים קלים ונאחלת לכל אדם. לוקחים אותה אחר כך לירושלים, שוחטים אותה, והיא נאחלת לכל אדם, בכל ירושלים. אז מצד אחד זה גם קודשים קלים, וזה גם קודשים הנאכלים לכל אדם. אז למה שלא נאמר שקורבן פסח, ששחטו אותו בשאר ימות השנה, לשם מעשר בהמה, לא יהיה קדוש בקדושת מעשר בהמה? ומה בעצם יהיה הדבר הנוסף בזה שזה הופך להיות מעשר בהמה, במה זה שונה עם זה שזה קורבן פסח? ואתה אומר, יש בזה שתי חילוקים. למה היא הלכתה? איזה הלכה בעצם תשתנה פה כשזה הופך להיות מעשר? דלא ליבאי נסחים. ברגע שזה הופך להיות קורבן של מעשר בהמה, לא צריך להביא נסחים, קצת יין, לנסח את המזבח ביחד עם הקורבן. דבר נוסף, ולמלכי עלי בלא יגאל. ברגע שהבעל הקורבן ילך וימכור את הבהמה הזאת, הוא עובר על ה... לא תעשה שלא יגאל, שאסור למכור את הבהמה, וכאן שהוא כן מכר אותה, אז הוא עבר על מצוות לא תעשה שבתורה, והכלל הוא, אדם שעבר על מצוות לא תעשה שבתורה, הוא חייב מלכות. אז אם כן, ברגע שזה יהפוך להיות מעשר, אז אם ילכו וימכרו את הבהמה הזאת, זה יהפוך להיות איסור שלא תעשה, ויקבלו על זה מלכות. אז אם כן, אולי נאמר שזה יהפוך להיות באמת מעשר. אומרת הגמרא, לא. אמר קרא, אי אפשר לומר שפסח בשאר ימות השנה יהפוך להיות מעשר, כי הפסוק ממעט ואומר, אמר קרא, העשירי יהיה קודש, רק העשירי שיוצא מההדר אחרי תשע בהמות, הוא נהיה קודש, אבל זה מעשר ואין אחר מעשר. אי אפשר לקחת קורבן פסח בשאר ימות השנה ולהפוך אותו שיהיה בקדושת מעשר. שואלת הגמרא, אימה שחטי לשם בכור להווי כבכור, אחד מהקורבנות זה קורבן בכור, הוולד הראשון שנולד פטר רחם, הראשון לאמו. יש לו קדושת בכור והוא ניתן לכהנים, הוא גם כן קודשים קלים. השאלה הזאת ששואלים אותה עכשיו זה לא על רבי אבין, זה רק על רבי יוסי ברבי אבין, מכיוון שבכור באמת לא נאכל לכל אדם, הוא נאכל רק לכהנים, אבל יש לו דין של קודשים קלים. אז אם אתה אומר שקורבן פסח נדחה לקודשים קלים, אז אולי נאמר שקורבן פסח בשאר ימות השנה, אם שוחטים אותו לשם בכור, יהיה לו קדושת בכור, ובמה יהיה באמת ההלכות המחודשות שקורבן פסח שוחטים אותו לשם בכור, למה היא הלכתה? אומרת הגמרא, דלא ליבאי נסחים. גם כאן, שלא יצטרכו להביא ביחד עם הקורבן, יין לנסח בו את המזבח. מה עוד? אינה מדלי תביא לכהנים. דבר נוסף, שברגע שהקורבן הופך להיות בכור, אז נותנים אותו רק לכהנים ולא לשאר הישראלים. אז למה באמת לא נאמר שקורבן פסח בשאר ימות השנה ששחטו אותו לשם בכור, לא יהפוך להיות בקדושת בכור? מתרצת הגמרא, בכור נמי עברה עברה ממעשר גמר. גם בבכור יש גזרה שווה מהמילה עברה שכתובה בבכור. שם כתוב, רש"י מביא כאן את הלשון, והעברת כל פטר רחם, והעברת כל פטר רחם, נלמד גזרה שווה מבכור למעשר, ששם גם כתוב לשון העברה, רש"י מביא כל אשר יעבור תחת השבט, כל אשר יעבור זה לשון העברה, כמו שבמעשר למנו רק העשירי יהיה קודש, ככה גם בבכור, רק מישהו פטר רחם, הוא נחשב בכור ולא קורבן פסח בשאר ימות השנה. אז זה אם כן הסתדרנו גם עם הקושייה השנייה. שואלת הגמרא קושייה שלישית, והימה, שחטי לשם תמורה להווי תמורה, אולי אם שחטו קורבן פסח בשאר ימות השנה לשם תמורה, תמורה הכוונה מלשון המרה שממירים מחליפים, אדם לוקח, בגדול זה מה שהכוונה, אדם לוקח בהמה שקדושה דוגמה בקדושת מעשר בהמה, לידה הוא מעמיד בהמת חולין רגילה שאין לה שום קדושה, והוא אומר הקדושה של הקורבן מעשר בהמה שהיא תעבור לבהמה של החולין, והתורה אומרת לא הועילו מעשיו על המעשר בהמה, אלא היא נשארת קדושה. אבל מה כן? הבהמת חולין גם הופכת להיות קדושה בקדושת תמורה. אולי נאמר שקורבן פסח בשאר ימות השנה, אם שחטו אותו לשם תמורה, שיהפוך להיות קורבן תמורה. למה אתה אומר שהוא תמיד חייב להיות דווקא קורבן שלמים? שואלת הגמרא גם כאן, למה היא הנחתה, איזה חידושים הלכתיים יצאו כתוצאה מזה שנאמר שהקורבן פסח הוא נחשב קורבן תמורה? מביאה הגמרא, למלכה הלי, שעצם זה שהחלת על בהמה שהיא לא תמורה, קדושת תמורה, עוברים על הלא תעשה שלא ימירנו, שאסור להמיר, אסור לגרום לבהמה שיהיה לה דין של תמורה, וקבל מלכות על זה שהוא כן שם על קורבן פסח, דין תמורה בזה שהוא שחט אותה בשאר ימות השנה, לשם תמורה. דבר נוסף, אינמי למיקה מלא בלא ימחר ולא יגאל. דבר נוסף, שברגע שהוא הולך למכור את הבהמה הזאת אחר כך, הוא יעבור על הלא תעשה שלא ימחר ולא יגאל. אז אם כן, למה שלא נאמר שקורבן פסח בשאר ימות השנה יהפוך להיות תמורה? מתרצת הגמרא, אמר קרא, והיה הוא ותמורתו, דווקא הוא ותמורתו יהיה קודש. זה תמורה. כן, זה את התירוץ הזה אמר מרזות רבי דרב נחמן. אמר קרא, והיה הוא תמורתו יהיה קודש, זה תמורה ואין אחר תמורה. דווקא מי שלפי רש"י העמידו את הבהמה ליד הקורבן ואמרו שהבהמה הזאת תהיה תמורת זו, רק אז יש לה קדושת תמורה. אבל אם לוקחים קורבן פסח ואומרים שהוא יהיה לשם קדושת תמורה, לא הופך להיות הקורבן פסח לשם תמורה. חלק מהאחרונים באמת רוצים להקשות על רש"י, הרי אנחנו יודעים שדין תמורה זה לאו דווקא כשהבהמה ממש עומדת בסמוך. אז רוצים להסביר שהכוונה היא על כל פנים שהתמורה צריכה לבוא כתוצאה מקורבן אחר, ולא שקורבן מתהפך לקדושת תמורה. זה דבר שהתורה ממעטת אותו, מבעיה הוא ותמורתו יהיה קודש. שואלת הגמרא, והימה, שחטי לשם תודה, להווי כי תודה. אולי נאמר שאם שוחטים את הקורבן פסח בשאר ימות השנה לשם תודה, שהוא יהפוך להיות כמו תודה. למה היא הלכתה? מה בעצם מתחדש בקורבן פסח ברגע שבשאר ימות השנה שחטו אותו לשם תודה, שהוא יהפוך להיות בקדושת תודה? אומרת הגמרא, מה התחדש? פשוט למיבאי לחם? להטעינו לחם? הרי קורבן תודה היו מביאים יחד עם הקורבן 40 סוגי לחמים. 40 לחמים, 4 סוגים, אבל מכל סוג 10 זה היה 40 לחמים, היו מביאים ביחד עם הקורבן תודה. אז אולי נאמר שבשאר ימות השנה שחטת את הקורבן פסח לשם תודה, עכשיו אתה צריך להביא 40 לחמים ביחד עם הקורבן הזה. אומרת הגמרא, מהיקה מידי דה פסח גופי לא באי לחם ומותרו באי לחם. וכי יש דבר כזה שהקורבן פסח עצמו לא צריך להביא איתו לחם. ואם אתה שוחט אותו לשם תודה, הוא כן יצטרך שיביאו איתו לחם. הרי זה לא מסתבר דבר כזה. שואלת הגמרא, למה לא? יאח יאש תנמי, מי קמידי זה פסח גופי לא בעי נסחים, ומותרו בעי נסחים. גם כשאתה אומר שקורבן פסח ישחט לשם קורבן שלמים, אתה למעשה משנה את הקורבן פסח הרגיל. אתה משנה את המותר פסח מפסח. הרי פסח לא צריך להביא איתו יין לנסח בו את המזבח ביחד עם הקורבן. לעומת זאת קורבן שלמים כן צריך להביא איתו יין לנסח את המזבח. אז איך יכול להיות שקורבן פסח עצמו לא צריך נסחים ומותרו כן? אתה רואה שיש דבר כזה. כי ברגע שאתה הופך את הקורבן פסח לקורבן אחר, הקריטריונים והתנאים שלו משתנים. מצוין. אז אם ככה גם כאן, קורבן פסח לא צריך להביא איתו לחמי תודה, אבל ברגע שהוא הופך להיות קורבן תודה, אז כן יצטרכו להביא איתו לחם. יהיה פה דבר מעניין, שאם הקורבן פסח יביאו לחמים של חמץ, כן? אילו זה היה באמת נשאר האפשרות הזאת. אומרת הגמרא, כמובן שזה אבל לא נשאר. אז למה באמת לא נאמר שזה יהיה, שאפשר, שדבר שבקורבן פסח עצמו אין אותו, אבל במותר הפסח כן יהיה אותו? ענן אחי כאמרינן, מבארת הגמרא. באמת לא היה לנו צד לומר שברגע ששוחטים קורבן פסח בשאר ימות השנה לשם תודה, לא ייתכן שהתנאים שלו ישתנו לשם תודה. אנחנו שאלנו שאלה אחרת, הרי קורבן תודה בעצמו, מותר תודה, לא צריך להביא איתו לחמים. איך יכול להיות מותר תודה? פשוט מאוד, בן אדם הולך ומקדיש קורבן תודה. מה קרה? איזה נס היה לו. הוא זכה ללכת באונייה, להיות באונייה, בים, והוא יצא, הגיע ליבשה בשלום. צריך להודות להשם, מביא קורבן תודה. יש עוד שלושה, ארבעה הרי צריכים להודות. הגמרא במסכת ברכות, דף נ"ד. הדבר הנוסף, זה אדם היה במדבר, והוא יצא מהמדבר בשלום. היה חולה, ונתרפא, נהיה בריא. אדם שהיה בבית האסורים, בית סוהר, השתחרר מבית סוהר, מביא קורבן תודה. עכשיו, הלך מרוב התרגשות, איבד את הקורבן. מה עושים? מפרישים קורבן נוסף. הפריש קורבן נוסף, ביחד עם 40 לחמי תודה, בא מקריב את זה בבית מקדש, מקבל טלפון, הנה הקורבן שלך נמצא. טוב, מה הדין של הקורבן שנמצא עכשיו? הוא נקרא מותר תודה. אפשר גם להקריב אותו על המזבח בתור קורבן מותר תודה, שנשאר מהתודה. וההלכה ומותר תודה היא שאת הקורבן הזה לא צריך להביא איתו לחם. אז אם כן, נשאלת השאלה, יכול להיות שמותר תודה לא צריך להביא לחם, ואם התודה באה מכוח מותר פסח, כן יצטרכו להביא איתו לחם? ודאי שלא. זו השאלה של הגמרא. ענה נחי כאמרינן, זה מה שהתכוונו לומר, מהיקה מידי דמותר תודה עצמה לא באה אליכם, וכי יכול לדבר כזה שאם מותר תודה בעצמו לא יצטרכו להביא איתו 40 לחמים, מביאילו מותר דעתיה לאומי אלמה באה אליכם, לעומת זאת כשאתה מביא מותר ממקום אחר, דיינו מקורבן פסח ששחטו אותו בשאר ימות השנה לשם תודה, שהגיע מותר ממקום אחר, הוא כן יצטרך לחם, ודאי שאין סברה לומר בצורה כזאת. ולמעשה, שתי השאלות השניות, האחרונות עכשיו ששאלנו, שאולי הקורבן פסח בשאר ימות השנה ששחטו אותו לשם תמורה, יהיה תמורה, או קורבן פסח ששחטו אותו בשאר ימות השנה לשם קורבן תודה, שיהיה תודה, שתי הקושיות האלה קשים בין על רבי אבין, שאמר שקורבן פסח משתנה רק לקורבנות הנאכלים לכל אדם, כי הרי שתיהם נאכלים לכל אדם, ובין לפי דעת בנו, רבי יוסי ברבי אבין, שאמר שקודשים קלים, שפסח זה קודשים קלים, יכול להשתנות רק לקודשים קלים, כי גם תמורה וגם תודה נחשב קודשים קלים, אז הקושיות האלה הם גם על רבי אבין וגם על בנו רבי יוסי. עד לכאן למעשה בעצם הסברנו את כל ארבע קושיות, למה בסופו של דבר יוצא שמהפסוק ואם מן הצון קורבנו לזבח שלמים, אנחנו לומדים שהקורבן שמדובר כאן הוא קורבן פסח, והוא משתנה להיות רק לקורבן שלמים ולא לשום קורבן אחר. עכשיו הגמרא שואלת שאלה אחרת, מי אמר לך שמן הצון הכוונה לקורבן פסח? מה התשובה? כי קורבן פסח זה קורבן שמגיע רק מהצון, מן הכבשים או מן העיזים. שואלת הגמרא, רגע, ומה עם קורבן השם? שמעת פעם על הקורבן הזה? גם הוא מגיע רק מן הצון? זו השאלה פה. מה תקיף לרב יימר בריידר רב הלל? מה הקושייה שלו? וממאי דבמותר פסח כתיב, מי אמר לך שמדובר כאן על מותר פסח, מן הצון הכוונה מותר פסח, דילמה במותר אשם כתיב, אולי מדובר פה על מותר קורבן אשם, קורבן אשם שאדם שחטא בחטאים מסוימים צריך להביא קורבן אשם, וברגע שאדם נאבד לו הקורבן אשם, והוא הקריב קורבן אשם אחר, ואחר כך הוא מצא את הקורבן האשם, אז הקורבן האשם הראשון נקרא מותר אשם. אולי נאמר שמדובר פה על מותר אשם. אומרת הגמרא, אמר רבא, אמר קרא, ואם מן הצון קורבנו לזבח שלמים, מן הצון, דהיינו מכל סוגי הצון, קורבן פסח מקריבים מכל סוגי הצון, כי כל סוגי הצון זה רק כבשים מועזים, אין עוד סוגי צון בהמה דקה שהתורה מתכוונת אליהם צון. ולעומת זאת, קורבן אשם זה לא מכל סוגי הצון. לכן עדיף להגיד שזה כוונה לקורבן פסח. אז זה התירוץ של הגמרא. דבר השווה, כן, ואם מן הצון קורבנו לזבח שלמים, דבר השווה בכל הצון, הכוונה לקורבן פסח. שואלת הגמרא, דבר השווה בכל הצון, מן הצון, מן זה בא לרבות כל סוגי הצון? מה תקיפלה רבי אבין בר חייא ואיתמה רבי אבין בר כהנא? בכל אתר, בכל מקום ומקום, את אמרת, אתה אומר, שמין הכוונה להוציא, כמו למשל הפסוק השני בספר ויקרא, מין הבהמה, מין הבקר ומין הצון, תקריבו את קורבנכם, כל אחד מהמין הבקר, מין הבהמה, כל מין בא למעט משהו אחר. אז אם כן, אתה רואה שזה מיעוט המילה הזאת ולא ריבוי, כאן אתה אומר שזה בא לרבות. אמר רבי מני, הכנה ממין להוציא. באמת גם כאן מה שכתוב מין הצון זה לא בא לרבות, הריבוי הוא מהמילה הצון, דבר הבא מכל הצון שזה קורבן פסח, אבל לא מהמילה מין שזה באמת בא למעט. מה זה בא למעט? שני דברים. אומרת הגמרא, גם כאן זה בא למעט, דלואטה בין שתי שנים, כי קורבן פסח בשנתו השנייה כבר לא יכול להיות קורבן פסח, ודבר שני, ולואטה בנקבה, אפשר להביא רק סחרים בשביל קורבן פסח ולא נקבות. אז אם כן יוצא שהפסוק אם מן הצון קורבנו לזבח שלמים לא מדבר על קורבן אשם אלא הוא מדבר על קורבן פסח. שואלת הגמרא, תמשיך לפסוק הבא, אם מן הצון קורבנו לזבח שלמים, הפסוק הבא כתוב עם כסף, אז מפרטים איך מקריבים קורבן אם זה מכבש, אחרי זה עם עז, מפרטים איך עושים את הקורבן אם זה מעז. שואלת השאלה, אם מדובר פה באמת על קורבן פסח, הרי אנחנו יודעים שקורבן פסח מביאים או מכבש או מעז, כי כתוב מן הכבשים או מן העזים, אז למה התורה צריכה לפרט את זה שוב? אז אם כן, קצת דחוק לומר שהקורבן הזה מדבר על קורבן פסח, אם מן הצון קורבנו. כנראה שזה מדבר באמת על קורבן שלמים. אם מן הצון קורבנו לזבח שלמים, כשאתה רוצה להביא קורבן שלמים או דני מן הצון, או מהכבש או מהעז, אז אומרים לך, אם כבש, אז ההלכה היא כך וכך. אם עז, ההלכה היא כך וכך. יותר הגיוני לומר שהפסוקים האלה מדברים על קורבן שלמים, כיוון שמפרטים פה עם כבש, עם עז, לעומת זאת בקורבן פסח אנחנו כבר יודעים שזה שייך בכבשים ובעיזים, כי התורה אומרת את זה מפורש, מן הכבשים או מן העיזים. זו השאלה פה של הגמרא. שואלת הגמרא, מה תקיף לה רב חנה בגדתה? עוד פעם עם התקפה. רב חנה בגדתה מגיע עם קושייה אדירה מאוד, על זה שרצינו להגיד שאם מן הצון הכוונה לקורבן פסח. ומי מצית אמרה דחיקתיב היי במותר פסח כתיב, איך אפשר לומר שמן הצון מדברים על מותר פסח? והמדחתיב עם כסף, עם עז, מכלל דלב במותר פסח כתיב, כי הרי אנחנו רואים שהפסוק ממשיך ואומר עם כסף, עם עז, אז אם כן לומדים מכאן שזה לא הכוונה במותר פסח, כי אם זה במותר פסח, אנחנו כבר יודעים שזה בא מן הכבשים ומן העזים, התורה לא צריכה לפרט את זה שוב, אלא מה חייב להיות שזה מדובר על קורבן שלמים? אומרת הגמרא, לא, באמת מדובר פה על קורבן פסח, והמילים עם כסף, עם עז, באים כל אחד מהם לרבות. באמת הפסוק הזה הוא מיותר, אם הוא לא היה בא לרבות משהו אחר, וכל אחד מהם בא בשביל איתור לרבות משהו. אומרת הגמרא, ההוא מבא אלי לכדתניא, כבש לרבות את הפסח, לעלייה. המילה כסף, הרבך מתקן, באה לרבות שביחד עם כל האמורים של הקורבן פסח שהיו מקריבים על המזבח, היו מניחים גם את הזנב, את העלייה. וזה מרבים מהמילה עם כסף. זה לומדים מהמילה כסף. מה לומדים מהמילה עם? עם כסף, המילה עם שכתובה לפני כן. זה גם כן בא לרבות משהו. כשהוא אומר עם כסף לרבות פסח שעברה שנתו. פסח, זה בא לרבות פסח שהוא כבר לא בשנה הראשונה שלו, אלא הוא כבר נכנס לשנה השנייה שלו. שהוא גם כן, התורה באה לרבות אותו, תכף נראה, שמרבים אותו לתורת קורבן שלמים. דבר נוסף, ושלמים הבאים מחמת פסח, זה קורבן מחודש. בליל הסדר, אנחנו יודעים את ההלכה המפורסמת, שהקורבן פסח נאכל על הסובה, שאדם צריך להיות ככה כמעט סווה, ועם הקורבן פסח הוא נהיה סווה. אבל אם האדם לא יהיה לו בשר בליל הסדר, והפעם הראשונה שהוא יאכל זה יהיה את הקורבן פסח, יוצא שהוא אוכל את הקורבן, בהרבה מקרים, כשהוא עדיין רעב. מה קורה אם זו משפחה ענקית, שיש שם הרבה מסובים בשולחן של הליל הסדר? ייתכן שכל אחד מקבל רק כזית אחת מהקורבן פסח. מה, ומזה הוא יהיה על הסובה? זה יהיה נאכל אצלו כשהוא ממש נהיה עכשיו שבע עם זה? הרי הוא צריך לאכול עוד בשר. בזמן הם היו נוהגים יותר להרבות באכילת בשר, אין שמחה אלא בבשר, פסח. אם כן, אז היו מביאים קורבן חגיגה, בזמן שהיה בית מקדש היה הרבה חגיגות אחרי הכל. שמעזור שנזכה לזה. על כל פנים, היו מביאים חגיגת 14, ככה נקרא השם של הקורבן הזה. וזה היה קורבן שהיו מתנהגים איתו כמו קורבן שלמים, בחלק מהתנאים שלו. ואת זה התורה באה לרבות במילה עם כסף, את הקורבן הזה, קורבן שלמים הבא עם הפסח. אז שתי דברים, מותר הפסח, דיינו פסח שעברה שנתו, וקורבן חגיגה שבא, קורבן שלמים חגיגה, שבא ביחד עם הקורבן פסח. מה זה בא לרבות? אומרת הגמרא, לכל מצוות שלמים. לרבות את כל המצוות של השלמים, של ההקרבה של השלמים. דבר ראשון, שיתאינו סמיכה, צריך להישען על הקורבן הזה, לסמך עליו. ונסחים, שצריך להביא איתו יין, לניסוך. מה עוד? ותנופת חזה ושוק, צריך להרים את החזה ושוק בתור מצוות תנופה והניף בשתי הקורבנות האלה. אם כן, זה לומדים מהמילה, אם כן, זה לומדים מהמילה אם. מה לומדים מהמילה אם אז? אומרת הגמרא, כשהוא אומר אם אז, הפסיק העניין. זה בעצם בא לקטוע באמצע הפרשה. מה שלמדת לגבי הכבש, זה לא מה שאתה תלמד לגבי האז. מה זה בא למעט? אומרת הגמרא, אם אז הפסיק העניין, לימד על האז שאינה טעונה עלייה. אז, כשאתה בא ומקטיר אותו למזבח, לא צריך להקטיר איתו ביחד גם את הזנב. מצוין. אם כן, זה לא חייב להיות שהמילים עם כסף, עם אז, זה בא, לומר שמדובר פה בפסוקים האלה על קורבן שלמים. יכול להיות שמדובר על קבן פסח, ואם כן, למה צריכים לכתוב שוב עם כסף עם אז? זה בא באמת לרבות, דברים חדשים שלא למדנו אותם עד עכשיו, אבל לא צריך בשביל זה להגיד לגמרי שהפסוקים האלה מדברים על קורבן שלמים ולא על קורבן פסח. מדבר על קורבן פסח וכל אחד מהם יש לו את הריבוי שלו. מצוין. עד עכשיו מה למדנו? לגבי קורבן פסח בשאר ימות השנה, שהם הקריבו אותו שלא לשמו, הוא הופך להיות קורבן שלמים. מה המקור לזה? יש פסוק שאמרנו, אם מן הצון קורבנו לזבח שלמים. דבר הבא מן הצון, קורבנו לזבח שלמים. עוד לימוד למדנו, אם כסף, המילה אם באה לרבות מותר הפסח, שדינו כמו כל דיני שלמים. יש פה כבר שתי ריבועים, שתי לימודים, שלומדים מהם שפסח לא בזמנו, כשמקריבים אותו שלא לשמו, הוא נחשב קורבן שלמים. שואלת הגמרא על הריבוי השני, אם כבש, מהמילה אם למדת מותר השלמים, שואלת הגמרא, והמאחה נפקה, וכי מהמילים אם כסף לומדים שמותר פסח קרב שלמים. מדאבו עד שמואל נפקה, לומדים את זה מהלימוד שלמדנו מאבו עד שמואל, מאבא של שמואל. דאמר אבו עד שמואל, ואי מן הצון קורבנו לזבח שלמים. הפסוק אומר, ואי מן הצון קורבנו, למדנו דבר שבא מכל סוגי הצון, דיינו קורבן פסח, קורבנו לזבח שלמים, כששוחטים אותו בשאר ימות השנה שלא לשמו, הוא הופך להיות קורבן שלמים. אז אם ככה יש לנו פה לימוד אחר שלומדים משם, שקורבן פסח בשאר ימות השנה, הוא נחשב קורבן שלמים. אומרת הגמרא, מאיפה המקור לזה? מהפסוק הזה, מן הצון קורבנו לזבח שלמים. שואלת הגמרא, יש לי עוד מקור שלישי למושג שקורבן פסח בשאר ימות השנה, כששוחטים אותו שלא לשמו, הוא הופך להיות שלמים. והקטי, עדיין יש לי לימוד שלישי. מדרב נחמן אמר רבא בר אבוע נפקה, לומדים את זה מדבריו. דאמר רב נחמן אמר רבא בר אבוע, מניין למותר פסח שקרב שלמים? מאיפה לומדים שקורבן פסח בשאר ימות השנה, כששוחטים אותו שלא לשם פסח, הוא הופך להיות קורבן שלמים, שנאמר, וזבחת פסח להשם אלוקיך צאן ובקר. קורבן פסח, אתה מקריב צאן ובקר? צאן בסדר, אבל בקר זה בהמה גסה. ממתי מקריבים בקורבן פסח בקר? אומרת הגמרא, והלא אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן העיזים. הרי קורבן פסח בא רק מן הצון, מהכבשים ומן העיזים. אז למה הפסוק פה אומר מן הבקר? אלא מכאן למותר הפסח שיהיה לדבר הבא מן הצון ומן הבקר. מכאן לומדים שקורבן פסח בשאר ימות השנה, הוא יהפוך להיות כזה סוג קורבן שאפשר להביא אותו גם מצון וגם מבקר. פסח בשאר ימות השנה יהפוך להיות שלמים שאפשר להביא אותו מכל סוגי הבהמות. נו, אז אם כן יש לנו פה שלושה פסוקים על דבר כזה שקורבן פסח בשאר ימות השנה כששוחטים אותו שלא לשמו הוא יחשב קורבן שלמים, מה צריך שלושה פסוקים? אלא אומרת הגמרא, לא תקרא אקטיבי, יש שלושה פסוקים שמלמדים אותנו שפסח מותרו נחשב שלמים. חד לעברה זמנו ועברה שנתו. פסוק אחד אנחנו צריכים כשהקורבן דחוי לגמרי, קורבן פסח. הוא כבר לא בשנתו הראשונה, וקורבן פסח צריך להיות בשנתו הראשונה. הוא כבר לא נחשב, אי אפשר להקריב אותו השנה הזאת, מכיוון שכבר עבר י' בניסן. גם עבר זמנו של י' ניסן, וגם עברה שנתו, שהוא כבר לא בן שנתו הראשונה. ואם כן, אומרת התורה, שהוא נדחה מקורבן פסח, הוא הופך להיות קורבן שלמים. זה פסוק אחד. וחד, לעברה זמנו ולא עברה שנתו. שכבר עבר י' ניסן, אבל הקורבן עדיין בשנתו הראשונה, וגם הוא בשאר ימות השנה יכול להיות קורבן שלמים. הפסוק השלישי בא לרבות, וחד ללא עברה לא זמנו ולא שנתו. כזה סוג קורבן פסח שעכשיו הוא לפני י' ניסן, והוא עדיין בשנתו הראשונה, לא עברה לא זמנו ולא שחתו, ושחתו אותו לשם שלמים, או על כל פנים לא לשם קורבן פסח, שהוא הופך להיות קורבן שלמים. למה צריכים שלושה פסוקים? אומרת הגמרא הוא צריכי, דאי כתב רחמן אחד, אם היה כתוב רק פסוק אחד, אבא אמינא, אחד עברה שנתו וזמנו, אם גם עברה שנתו, שהוא כבר לא בן שנה, הוא כבר לא בשנתו הראשונה, וגם זמנו, זה כבר עבר י' בניסן. דאי תחי מפסח לגמרי, מכיוון שהקורבן נדחה לגמרי מקורבן פסח, אז אם כן הוא הופך להיות קורבן שלמים. אבל עברה זמנו ולא שנתו, אבל אם רק עברה זמנו, דהיינו שכבר עבר י' בניסן, אבל הכבש עדיין בשנתו הראשונה, עדיין הוא לא נדחה לגמרי, למה הוא עדיין ראוי? דחה זה לפסח שני, הוא עדיין ראוי להקריב איתו קורבן פסח שני, אז אם כן, אימא לא, אולי נאמר שהוא לא נדחה והוא נשאר קורבן פסח, ואי אפשר לשחוט אותו שלא לשמוע שהוא יהפוך להיות קורבן שלמים. לכן כמה שמלן שאפשר כן לעשות אותו קורבן שלמים. והיא כתב רחמנה אני תרתי, ואם כתוב גם עברה זמנו ושנתו, וגם עברה זמנו ולא שנתו, אז הייתי אומר, משום דעית חלאו ממילתי הוא, ושכבר שתיהם נדחו מהקורבן פסח, כי כבר עכשיו לא י' ניסן, אבל איך עד לא עבר לא זמנו ולא שנתו, שעדיין זה לפני י' ניסן, והקורבן פסח הזה מוכן עכשיו שיקריבו אותו בי' ניסן בין הארבעים, והוא עדיין בשנתו הראשונה, אז אולי הייתי אומר, אימא לא, דחה זה לפסח, אימא לא, בגלל שהוא עדיין ראוי לקורבן פסח השנה הזאת, אולי הוא לא יתהפך כששוחטים אותו שלא לשמע לקורבן שלמים, צריך, לכן צריכים לחדש שגם במקרה הזה, מכיוון ששחטו את הקורבן פסח שלא בזמנו, הוא הופך להיות קורבן שלמים. ראש חודש ניסן, אחרי שהוקם המשכן, הקריבו כל אחד מהנשיאים קורבנות לכבוד חנוכת המשכן. לכבוד חנוכת המזבח, הקריבו בין היתר גם קורבן חטאת, אבל זה לא היה בשביל לחפר, אלא זה היה דורון, מתנה לבורא עולם. ומכיוון שזה לא בא לחפר, אז הדין של תורת חטאת הוא נחשב כמו קורבן עולה, שהוא גם לא בא בשביל לחפר, והוא בא בתור דורון לבורא עולם. הנשיאים כל אחד ואחד הביא ביומו, הנשיא הראשון היה נחשון בן עמינדב, התורה קוראת לקורבן חטאת שהנשיאים הביאו, חטאת נחשון, על שם זה שנחשון היה הנשיא הראשון שהקריב את קורבנו ביום הראשון לחנוכת המזבח. אומרת הגמרא, מה קורה כשלוקחים קורבן חטאת, שאת הקורבן הזה אדם שעבר על איזשהו איסור, שאם הוא היה עובר אותו במזיד ובכוונה, הוא היה חייב עונש נורא של קרת ונחרטה הנפש מהמאה, אז ברגע שהוא עושה את זה בשוגג, הוא יהיה חייב קורבן חטאת. למשל, החטאת הכי נפוצה בגמרא זה חטאת חלב. אדם אכל חלב, הוא צריך להביא קורבן חטאת. הכהן לקח את הקורבן חטאת ואמר, הרי אני שוחט קורבן זה לשם חטאת נחשון. מהי ההלכה? האם החטאת הזאת פסולה או כשרה? פה ראוי קצת להרחיב את הנושא, מה שנוגע פה לעניין. יש שתי דברים. יש קורבן חטאת. שנשחט לשם קורבן עולה, ואז זה פסול. יש קורבן חטאת של ראובן, שנשחטה לשם שמעון שחייב קורבן עולה. אז הקורבן הזה יהיה כשר. על זה עכשיו באה הגמרא לדון. כי מצד אחד, החטאת נחשון, זה עכשיו כמו קורבן עולה, כי הוא לא בא לחפר. השאלה היא, האם הקורבן חטאת שנשחט לשם חטאת נחשון נפסל או שהוא לא נפסל? אומרת הגמרא, אמר רב משמי דמבוג, חטאת ששחטה לשום חטאת נחשון. כשחטו קורבן חטאת, חטאת חלב לשם חטאת נחשון, שביארנו את הקורבן של ה... שזה הכוונה קורבן שהקריבו בחנוכת המשכן. אז מה ההלכה? אומר רב כשרה, החטאת כשרה. דאמר קרא, זאת תורת החטאת. פסוק אומר, לגבי קורבן חטאת, זאת תורת החטאת. לומד מזה מבוג, שהוא שם של חכם, שקורבן חטאת, כששוחטים אותו לשם, לא משנה איזה חטאת, החטאת תהיה כשרה. גם שהחטאת פה זה חטאת נחשון, שהיא יותר דומה לקורבן עולה. בכל זאת, הקורבן יהיה כשר. תורה אחת לכל החטאות, יש תורה אחת לכל זוגי החטאות, ואם שחטת לשם חטאת, לא משנה איזה, הקורבן כשר. יתיב רבה. עכשיו רבה וכאמר להשמעתה, אמר את השמועה הזאת. שמע את זה רב משרשה, והוא יקשה עליו ישר קושייה. אי תיבי רב משרשה לרבה. יש הרי משנה שאומרת ככה. רבי שמעון אומר, כל המנחות שנקמצו שלא לשמן, כשרות. כל המנחות. הרי כמו שיש קורבנות מבהמה, היו קורבנות שהיו מביאים מנחה. זה היה כזה מגש שהיו שמים בפנים, מנחות מסולת, שמן, חלק מהם היה גם עם שמן, ועושים מזה חלות כאלה. ואת המנחה הזאת היו מביאים לבית המקדש. הכהן היה קומץ עם שלוש האצבעות האמצעיות מתוך המנחה, ושם את זה על המזבח, וכל השאר המנחה היו מחלקים בין הכהנים. עכשיו, במנחות יש כמה סוגים. יש מנחת מחוות, מרחשת, יש כמה סוגי מנחות. מה קורה כשכהן בא ולוקח קומץ מתוך מנחה אחת וקומץ אותה לשם מנחה אחרת? על זה בא רבי שמעון ודן. כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות ועלו לבעלים לשום חובה. אם לקחת מנחת מחוות וקמצת בקומצך לשם מרחשת, המנחה כשרה והקומץ כשר ואפשר לשים את זה על המזבח. מה הטעם? מסביר רבי שמעון. כשרות ועלו לבעלים שם חובה, דיינו, המנחות כשרות, והבעלים שמחויב להביא מנחה, נפטר מחובתו על ידי המנחה הזאת. אפילו שקמצו אותה שלא לשמה. מה הטעם? לפי שאין המנחות דומות לזבחים. כיוון שמנחה של, שמביאים בתור מגש עם כסולת וכדומה, לא דומה לקורבנות של בהמה, שאינו דומות לזבחים. שהקומץ, הקומץ מחוות לשם מרחשת, אחד שקומץ ממנחה של מחוות, מחוות זה כמו שאנחנו מכירים היום, כלי יחסית נמוך, וכשאתה שם שם שמן, זה הרי רחב, אז השמן נשרף במהירות, והסולת שיש בפנים נהיה קשה. הוא נהיה פריך. לעומת זאת, מרחשת זה מלשון רוחש, שזה זז, מכיוון שזה היה עשוי בתוך סיר יותר עמוק, והשמן היה נשאר, ולכן המנחה הייתה נשארת רכה. אז לכן, כשאתה בא וקומץ מנחת מחוות לשם מרחשת, אף אחד לא מתבלבל שאולי אתה צודק וזה מרחשת, כי רואים פה מפורש שזה יבש ולכן זה מחוות. זה מה שהוא מסביר. שהקומץ מחוות לשם הרחשת, מעשה המוכיחים עליה שהיא מחוות. כי אתה רואה שזה יבש יותר, זה יותר פריך. אותו דבר להפך. הקומץ מרחשת לשם מחוות, גם אתה רואה, זה לח. והמחוות הוא יבש. גם יש עוד שתי סוגי קורבנות. חריבה לשם בלולה. יש מנחות שלא מביאים אותם עם שמן, זה נקרא מנחה חריבה. יש מנחה שכן מביאים את זה עם שמן, זה נקרא מנחה בלולה, בלולה בשמן, מעורבבת בשמן. גם פה, כשהכהן בא וקומץ ממנחה חריבה לשם מנחה בלולה, אתה רואה שאין פה שמן, אתה רואה שאין פה שמן, אז גם אם הכהן אמר שזה לשם מנחה בלולה, המעשים של המנחות מוכיחים, אתה רואה פה את המנחה, אתה רואה שהיא לא בלולה, אז לכן המנחה תהיה כשרה. מכיוון שהמחוות חריבה לשם בלולה, מעשה המוכיחים עליה שהיא מחוות חריבה לשם, מעשה המוכיחים עליה. מחוות חריבה לשם בלולה, מעשה המוכיחים עליה. שהקומץ מחוות לשם הרחשת, מעשה המוכיחים עליה שהיא מחוות. חריבה לשם בלולה, מעשה המוכיחים עליה שהיא חריבה. מצוין. אבל זבחים אינו כן. קורבן זבחים, הבהמה היא אותה בהמה, והשחיטה היא אותה שחיטה, הזריקה היא אותה זריקה. כל המעשים פה הם אותם המעשים בכל סוגי הקורבנות כמעט. אז אם כן, מעשה המוכיחים עליה שחיטה אינו כן. חריבה לשם בלולה, כשהכהן קומץ מנחה חריבה שאין בה שמן, לשם מנחה בלולה שיש בה שמן, מעשה המוכיחים עליה שהיא חריבה. כשאתה רואה שהמנחה פה אין בה שמן, אתה רואה שהיא חריבה. אז גם אם הכהן יאמר 10 פעם שהוא קומץ פה מנחה בלולה, עם העיניים אתה רואה שזה מנחה חריבה. אז לכן הבעלים יצאו בה ידי חובתם בקמיצה הזאת. אבל בזבחים אינו כן. קורבנות זה אחרת לגמרי. למה? שחיטה אחת לכולן, קבלה אחת לכולן, זריקה אחת לכולן. מעשה הקורבנות הוא זהה, הוא אותו דבר. אתה שוחט, אתה מוליך, אתה זורק את הדם. אמנם יש חלק מהזריקה שזה 2 מתנות שהם 4, יש 4 מתנות על 4 קרנות. אבל לכל פנים, בכל מקרה, זריקה אחת היא בדיעבד מספיקה. מתנה אחת מעכבת בהם. הזריקה, אפילו אם אתה עושה אותו זריקה לכל הקורבנות, זריקת הדם על המזבח, זה יהיה כשר. אם כן, מעשה אינם מוכיחים על הבהמה אם היא קורבן שלמים, עולה, חטאת או כל קורבן אחר. לכן חייבים שהכהן יאמר מפורש, עכשיו אם זה קורבן עולה, אני שוחט אותה לשם עולה ולא לשם חטאת. ואם הוא שחט אותה לשם חטאת, היא לא תעלה לבעלים לשם חובה. אז פה אם כן אומר רב משאר שיש לי קושייה אדירה על דברי רב משמי דמבוג. אתה רב משמי דמבוג אומר שלמה כשאדם שוחט חטאת לשם חטאת נחשון, אז החטאת תהיה כשרה, מכיוון שכתוב זאת תורת החטאת. אם כתוב זאת תורת החטאת, זה אומר שכל חטאת שאתה רק תשחט לשמה, החטאת הזאת תהיה כשרה. אם כן, למה היו צריכים להגיע, רבי שמעון היה צריך להגיע לטעם, שכשקומצים מנחה בלולה לשם מחוות, המנחה תהיה כשרה, בגלל שמעשה המוכיחים עליה. למה אתה צריך להגיע לזה? הרי גם כתוב לגבי מנחות, זאת תורת המנחה. אז תגיד שזאת תורה לכל סוגי המנחות, כמו שאמרת, זאת תורת החטאת, זאת התורה לכל סוגי החטאות. כמו שבחטאת אתה אומר שאדם שוחט לשם חטאת זו היא כשרה, אותו דבר גם אם, הוא קומץ לשם מנחה מסוימת, אז גם כן אומר שזה יקשר, כי כתוב זאת תורת המנחה. זה השלמה של הקושייה של רב משרשיה. טעם עד למעשה המוכיחים. למה אנחנו אומרים שמנחה בלולה למשל לשם מנחה חריבה? זה קשר מכיוון שהמעשה המוכיחים עליה שהיא בלולה. הלאו אחי, אבל אם לא, אין מעשה המוכיחים? לא. למה? אימה, אמי לימה, זאת תורת המנחה, תורה אחת לכל המנחות. תגיד גם כאן, זאת תורת המנחה, שכל המנחות יש להם את אותה תורה, תורה אחת, ונגיד שאם עשו קמיצה של מנחה אחת לשם מנחה אחרת, זה יהיה כשר. אלא אומרת הגמרא, יתמר אחי יתמר, אם נאמר הלכה של רב משמי דמבוג, זה נאמר בצורה אחרת, בצורה הזאת. אמר רב משמי דמבוג, חטאת ששחטה על מנת שיתכפר בנחשון, כשרה. אם שוחטים קורבן חטאת, על מנת שיתכפר בנחשון, זה שינוי בעלים. ראובן בא היום, השנה הזאת, ומביא קורבן חטאת. בא כהן ושוחט אותה על מנת שיתכפר בנחשון שהיה לפני כמה אלפי שנה, הוא כבר נפטר ממזמן. זה שינוי בעלים. אבל בא רב ומחדש שמכיוון שהבעלים ששינית אליו הוא מת, זה לא נקרא שינוי בעלים. ולכן החטאת תהיה כשרה. כשרה, למה אין כפרה למתים? שואלת הגמרא, למה אתה צריך להגיע עד נחשון? חסר לך בבית הקברות מתים? מה אתה צריך להגיע עד לפני 3,000 שנה בערך? ולימה, מת באלמה, תמצא מת אחר ותגיד שזה על שמו, למה צריך להגיע דווקא לנחשון? מתרצת הגמרא, הקא משמע לן, הוא בא לחדש לנו פה חידוש עצום. תמה דמת, החי דומה דנחשון, פסולה. זה בעצם הקדמנו בתחילת הנושא פה. נחשון, כשהוא הקריב קורבן חטאת, זה היה קורבן שלא בעל שם חטא. זה היה קורבן חטאת בתור דורון ומתנה. עכשיו, דווקא בגלל שבאו ושחטו קורבן חטאת על מנת שיתכפר בנחשון, שנחשון לא מחויב חטאת בשביל כפרה, אלא זה כמו קורבן עולה. לכן, מכיוון שנחשון כבר לא חי, אז זה לא נחשב שינוי בעלים. אבל אם זה חי דום ידי נחשון, דיינו אם היום יש בן אדם שחייב קורבן חטאת, לא בגלל חטא, אלא בתור דורון, כמו נזיר שבסוף ימי נזירותו הוא מביא קורבן חטאת, לא בגלל כפרה ממש, כן? מצורע, גם כן לא מביא את זה בתור כפרה. אז אם כן, זה נחשב כמו קורבן עולה. ואם שוחטים קורבן חטאת, שיתכפר בזה, אדם שחייב להביא חטאת נזיר או חטאת מצורע, אז זה יהיה אחרת. זה מה שהוא אומר. חי, דומי דנחשון, פסולה. ומה יהיו? חטאת נזיר וחטאת מצורע. שואל את הגמרא, למה היא תהיה פסולה? הרי ההלכה היא שכשמשנים קורבן חטאת לשם מישהו שחייב קורבן עולה, אז הקורבן כשר. והרי חטאת נזיר וחטאת מצורע הם לא באים על חטא, אלא הם כמו עולות. אז אם כן, הנעולות ננהו, הם נחשבים כמו קורבן עולה. וכששוחטים חטאת על מנת שיתכפר בה מישהו שחייב עולה, החטאת כשרה. אלא אומרת הגמרא משהו אחר, אי התמרח יתמר, אם נאמר הלכה, זה נאמר בצורה כזאת. אמר רב משמי דמבוג, חטאת ששחטה על שמחויב חטאת כנחשון. אם האדם הפריש קורבן חטאת כי הוא חייב על זה שהוא אכל חלב, בא הכהן, שוחט את החטאת הזאת שהביא ראובן, הוא שוחט אותה על שם שמעון. עכשיו שמעון חייב חטאת כמו החטאת של נחשון. איזה חטאת יש היום בזמננו שהוא כמו חטאת נחשון, שהוא לא בעל חטא? זה חטאת נזיר וחטאת מצורע, שהם נחשבים כמו עולות. שעל זה מדבר רב משמי דמבוג, שהכהן בא ושחט חטאת חלב לשם מישהו שחייב חטאת נזיר או חטאת מצורע. אז מה ההלכה? אז מה באמת היה הלכה כאן? כשרה. אז החטאת הזאת תחשב חטאת כשרה, מכיוון שחטאת נחשון עולה היא. עכשיו, זה נחשב כמו ששחטו קורבן של ראובן, קורבן חטאת של ראובן, על שם שמעון שחייב עולה, והקורבן לא נפסל. איקא דאמרי, על אותו רעיון, הלכה אחרת, שהיא לא סותרת, אלא היא בעצם משלימה, עוד סוג של הלכה. איקא דאמר, אמר רב משמי דמבוג, חטאת ששחטה לא לשם מי שמחויב חטאת נחשון, אלא לשם חטאת נחשון. מה זאת אומרת? כמו שאדם מקריב חטאת לשם עולה, הוא מקריב חטאת לשם חטאת נחשון, שהיא בעצם כמו עולה. אז זה נחשב שהוא שחט חטאת לשם עולה והיא תהיה פסולה. זה מה שאומר, חטאת ששחטה לשם חטאת נחשון פסולה, מכיוון שחטאת נחשון עולה היא. מכיוון שזה לא בעל חטא, אז זה דורון, זה רק דורון, ולכן זה נחשב שהקריבו קורבן חטאת לשם קורבן עולה, וקורבן חטאת לשם עולה פסול. שואלת הגמרא, למה אתה אומר חטאת נחשון? אתה רוצה להביא חטאת שלא בא לכפר על חטא? אימה, ולאימה חטאת נזיר וחטאת מצורע, שהם גם כן נחשבים חטאות שלא באים על חטא והם כמו עולה. מתרצת הגמרא, אתה צודק, אפשר גם להביא באמת חטאת נזיר וחטאת מצורע, אלא הביאו חטאת נחשון, כי זה היה חטאת הראשונה בהיסטוריה. עיקר חטאת נקת, לקחו את החטאת הראשונה, שזה היה חטאת נחשון. אמר רב, יש כאלה גורסים רבה. חטאת חלב ששחטה לשם חטאת דם. שתיהם למעשה, זה אותו איסור, שאם עשו את זה במזיד, אחד אוכל חלב או שאוכל דם במזיד, הוא יהיה חייב קראת, בשוגג הוא חייב להביא חטאת. שחטו קורבן חטאת חלב, כדי שיתכפרו בזה על עבירה של אכילת דם. או לשם חטאת עבודת כוכבים, או ששחטו את זה לשם קורבן חטאת שחייב מי שבשוגג עבד עבודה זרה. אז הקורבן חטאת כשרה, מכיוון שאמרנו זאת תורת החטאת, תורה אחת לכל סוגי החטאות. אבל לעומת זאת, אם הוא שחט את זה לשם חטאת נזיר, לשם חטאת מצורע, ששתי הקורבנות האלה, חטאת נזיר וחטאת מצורע, זה חטאת שלא בעל חטא, אלא זה כמו נחשב כמו עולה, אז החטאת תהיה פסולה. למה? הנעולות נינו, כמו שאמרנו מקודם, שהקורבנות, חטאת נזיר, חטאת מצורה, נחשבות כמו קורבן עולה, מכיוון שזה לא בעל חטא, אז אני חושב ששחטו קורבן חטאת לשם עולה, והקורבן נפסל. עכשיו, רבא הביא את שתי ההלכות האלה, שהן הלכות פשוטות, בשביל להגיע לשאלה הבאה. ביי רבא. מה השאלה של רבא? חטאת חלב, ששחטה לשם חטאת, דטומאת מקדש וקודשיו מהו? מה קורה אם שחטו חטאת חלב לשם חטאת של טומאת מקדש וקודשיו? האם טומאת מקדש וקודשיו זה נחשב אותו סוג חטאת כמו חטאת חלב, ואז הקורבן לא יהיה פסול, או שזה נחשב קורבן אחר, ואז הקורבן כן יהיה פסול? כי מצד אחד, כמו שחטאת חלב בזדון, במזיד יהיו חייבים קראת, כך גם טומאת מקדש וקודשיו, במזיד יהיו חייבים קראת. אז אם כן, זה אותו קורבן, ואם כן, כששחטו לשם חטאת מקדש וקודשיו, זה יהיה כשר. מצד שני, קורבן חטאת על טומאת מקדש וקודשיו, הוא קורבן עולה ויורד. לא מביאים תמיד רק בהמה. אחד שאין לו כסף יכול גם להביא אוף. אז אם כן, זה לא דומה לחטאת חלב שתחייבים תמיד להביא בהמה, אז כששחטו חטאת חלב לשם עולה לשם חטאת על טומאת מקדש וקודשיו, לפי זה, החטאת תהיה פסולה. זה שתי הצדדים. ביי רבה, חטאת חלב ששחטה לשם חטאת טומאת מקדש וקודשיו, מהו? מי אמרינן כרת כמותה, ואז יש אותו קורבן והחטאת תהיה כשרה, או דילמה אין קבוע כמותה. זה לא נחשב אותו קורבן, מכיוון שחטאת חלב זה קורבן קבוע, תמיד מביאים את זה מבהמה, לעומת זאת עולה ויורד, לעומת זאת חטאת על טומאת מקדש וקודשיו, הוא עולה ויורד, מביאים פעם בהמה, פעם עוף, תלוי לפי המצב הפיננסי, לפי המצב הכלכלי של החוטא. אז אם כן, זה לא דומה, הגמרא נשארת פה בטייקו, יש פה גרסה שנשאר, העניין פה נשאר בטייקו, אין על זה תשובה. עוד שאלה דומה לזה, רב אחא ברי דרבא מתני כולו לפסולה. הוא בא ואומר שכל חטאת, אם אדם לדוגמה התחייב חטאת חלב, אם שחטו את זה אפילו לשם חטאת דם, החטאת תהיה פסולה. מה המקור לזה? כולו לפסולה מיתמה ושחט אותה לחטאת, לשם אותה חטאת. אם זה חטאת חלב, לשם חטאת חלב. אם זה חטאת דם, לשם חטאת דם. לא לשחוט חטאת חלב, לשם חטאת דם. אמר לי רב אשי לרב, אחא ברי דרבא, באי דרבא, איך הם מתניתו לה? אם ככה שאתה גורס שאפילו חטאת חלב לשם חטאת דם פסולה, אז איך תשאל את השאלה של רבא, חטאת חלב לשם טומאת מקדש וקודשיו, שזה ודאי יהיה פסולה, כי זה לא דומה בכלל לחטאת חלב לגמרי. אז אם כן, איך אתה תסביר את השאלה של רבא? אמר לו, אמר לי ענן בשינוי בעלים מתנן לה. אני מביא את השאלה של רבא, אבל בשינוי בעלים. תראה איזה יופי. ואחי מתנן לה. אמר רבא, חטאת חלב ששחטה על מי שמחויב חטאת דם וחטאת עבודת כוכבים. לא חטאת חלב לשם חטאת דם, אלא שינוי בעלים. לא שינוי קודש, שינוי בעלים. חטאת חלב שהכהן בא ושחט את חטאת חלב שהקדיש ראובן לשם שמעון, שחייב חטאת בגלל שהוא אכל דם. או שהוא חייב חטאת מכיוון שהוא עבד עבודה זרה בשוגג. אז הקורבן יהיה כשר או פסול? אז אומר על זה רבא, פסולה. למה? מכיוון שקורבן חטאת שנשחט בשינוי בעלים על מישהו שחייב קורבן חטאת, נפסל. הקורבן נפסל. מה קורה אם הוא שוחטים את זה על מי שמחויב חטאת נזיר וחטאת מצורה? כשרה. למה? חטאת נזיר וחטאת מצורה נחשב כמו קורבן עולה. וקורבן חטאת שנשחט על מי שמחויב קורבן עולה, הקורבן יהיה כשר. עכשיו הוא בא לשאול שאלה, מה יהיה לפי זה עם טומאת מקדש וקודשיו? האם זה נחשב כמו חטאת חלב, ואז אם שחטו את זה על שם מישהו שמחויב, אם שחטו חטאת חלב על שם מישהו שמחויב חטאת על טומאת מקדש וקודשיו, מכיוון שזה כמו חטאת חלב, זה יפסול את הקורבן חטאת חלב, או שזה נחשב, בגלל שזה שונה, זה נחשב קורבן אחר, ואז יכשיר את החטאת חלב. מה שהוא שואל. ביי רבא. הוא בא להנחי, ביי רבא, חטאת חלב ששחטה על מי שמחויב, חטאת זה טומאת מקדש וקודשיו, מה הוא? על אחד שחייב חטאת על טומאת מקדש וקודשיו, מה יהיה אז ההלכה? מאמרינן כרת כמותה, האם אנחנו אומרים שזה אותו קורבן, חטאת חלב וחטאת טומאת מקדש וקודשיו, כי שתיהם באים על דבר שאם זה היה במזיד, היו נשים בעונש הנורא של כרת, ואם כן, הקורבן הזה, חטאת חלב לשם, חטאת על טומאת מקדש וקודשיו, נחשב שהוא נשחט על שם מישהו שחייב חטאת, ואז זה יהיה פסול. או דילמה, אין קבוע כמותה. הרי קורבן חטאת חלב הוא קבוע, תמיד מביאים בהמה, אבל טומאת מקדש וקודש הוא לא קבוע, כי לפעמים מביאים בהמה אם הוא עשיר המקריב, ולפעמים מביאים עוף אם הוא עני. אז אם כן, זה לא דומה לגמרי לחטאת חלב. אז מכיוון שזה נחשב חטאת לשם משהו אחר, לשם קורבן אחר, אז החטאת, אם היו שוחטים אותו ממש לשם קורבן אחר, זה אומנם היה אחרת, אבל כאן שחטו את זה על שם מישהו בשינוי בעלים, על שם אחד שחייב חטאת אחרת, אז אם כן, הקורבן אחר, כששוחטים על שם מישהו שחייב קורבן אחר, זה לא פוסל את הקורבן הראשון, ועל זה באמת אין תשובה, והגמרא נשארת בתיקו.